ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התחלתה של הפרשה מעמידה אותנו בוודאי על בעיה שלא עכשיו זמנה, אני מתכוון למעמדה של המנורה והמצווה של הדלקת המנורה בתורה. אולי גם בתנ"ך יש הבלטה יתרה, אז זה למעשה עניינים של חנוכה, אולי חלק כבר דיברנו אז. ניקח למשל פרשת ואתה תצווה. פרשת תרומה היא מסודרת מאוד, יש לה סדר פנימי של הכלים, מהארון הפנימי הקדוש יותר אל הכלים שבקודש, המנורה. פרשת תרומה מסתיימת בבניית המשכן מסביב. עיקרה של פרשת תצווה על בגדי הכהונה. מה טיבם של שני הפסוקים התקועים בלשוננו בתחילת ואתה תצווה? ואתה תצווה לישראל ויקרא לך שם מזית ואל תיגע באותה מנורה. למה היה באותו מידה היה צריך להיות כתוב, תיקח לך כבשים לקורבן התמיד. באותה מידה היה צריך להביא שלטות ללחם הפנים, כתורת. זה ממש נראה בולט מאוד. למה בדוגמה אחת? אתם בפרשה דוגמה שנייה מדברים על חנוכת המשכן. רובה של פרשת תצווה, שרובה של פרשת נשא, מדבר על סדרי החנוכה של הנשיאים, והנשיאים הביאו גם למזבח וגם לקטורת. מה פתאום והלכה את הנרות? זה כמובן מה שהיה קשה לרשי בעקבות חז"ל, ולכן רשי הפליג ואמר שחלשה דעתו של אהרון שהוא לא השתתף באיזה מקום שהוא. אהרון היה גם נשיא שבט לוי, אז כנראה שבמשך 12 הימים מאלף בניסן עד י' ב' בניסן חשב אהרון.
אתה רגע, מי שמשה היה
נשיא הלווים? לא, כן. משה היה נשיא כל ישראל, והיה בישור מלד רשו חזל על משה. אבל מבחינת השבטים, הרי בניו היו הנשיאים של החלקים שהיו אמורים לעבוד במקדש, המררי והגרשוני וכו', וכל שאר הלוויים האחרים. הרי יש אצלנו כתוב שאהרון הניף אותם תנופה, זאת אומרת בסדרי הקדשת הלוויים, אז אהרון הוא הקודקוד. אז יכול להיות ש... למה לא מגיע לשבט לוי להיות שותף בחנוכה? אז כנראה שמראש לא נאמרה כל הסדר הם יקריב, כל אחד יום אמר, אולי מחר, אולי מחר. לכן כתוב ברש"י בעקבות חז"ל, כיוון שנגמרו והוא שלא, אז חלשה דתו של אהרון. בסדר, אז מה אומר רש"י? שמה שכתוב אצלנו בראש הפרשה אמור להיות דברי הפיוס של אהרון. מה יש? שלחה גדולה משלהם. זה נוסח דברי חז"ל. מה משלהם? שאתה מדליק ומטיב את הנרות. בסדר, אז זאת אומרת שלמעשה בעלותך בראשית הפרשה שלנו אמור להיות במקום ביום ה-13 יקריב אהרון נשיא שבט הלוי. במקום זה בא פה פיוס בצורה של הדלקת המנורה. אז זה רש"י בעקבות חז"ל. אז הרמב"ן תוקף אותו תקיפה גדולה מאוד, מה פתאום דווקא מנורה? היה מבחר גדול של עבודות בלעדיות. הדלקת מנורה, למשל הדלקת המנורה כשרה בזר, איך זר נכנס לקודש זה עוד סיפור, אבל מעשה ההדלקה עצמו הוא לא מופיין לכהנים. אז במה הוא ניחם אותו? למה לא ניחם אותו? משל, עבודת יום הכיפורים היא עבודה שרק בכהן גדול, גם עבודות השגרתיות של הקרבת התמיד גם נראה כהן גדול. הוא אומר, זו סיבה יותר טובה ללחם אותו בדבר מאוד בלעדי לו. אז מה ניחומים יש בדבר הזה? לכן הרמב"ן דוחה את בחירתו של רש"י. זאת אומרת, הוא לא יכול לדחות את התירוץ, כי התירוץ מופיע במקורות חז"ל. עיקר, או אחת מנקודות הייחוד של רש"י, הסלקציה. היו כמה תשובות בדברי חז"ל, ורש"י בחר בזה מתוך הנחה שהתשובה הזאת היא העונה למירב הנקודות שיש לעלות בדבר הזה. אז במה נחם אותו? יש דברים הרבה יותר נחומים. לכן לא קיבל הרמב"ן את האלטרנטיבה הזאת, והפליג למעמקי ההיסטוריה ואמר, הניחומים חשמונאים, כיוון שעל ידי כהניך הקדושים, וזה דבר מיוחד במינו שהכהנים הם שהחזירו את ההתרה ליושנה, אז כאן רמת לו לכהנים ועד ממני ניחם אותו. נו, זה כבר ניחומים מיוחדים במינם. אז הרמב"ן הזה צריך קודם כל, הרמב"ן עצמו בפרשת ויחי, כשהוא סונט עד כי יבוא שילו, אז יש לו חשבון עם החשמונאים. התחילה של החשמונאים המרד היה באמת על ידי הכהנים, אבל אחר כך בית חשמונאי לא זכו לטובה. כל מי שאומר בית חשמונאי הוא עבד, וכל מיני ביקורות כאלה שישנם בחז"ל על ההסתה שהם הסיתו את המלוכה מבית דוד. אז זה לא כל כך ניחומים שיש כאלה בנים שלא רק שהם כהנים, אלא גם עצם הישראליות שלהם היא בסימן שאלה, הורדוס וכל מה שבא בעקבות זה. כנראה שצריכים להגיד פשט אחר או הבנה אחרת בדבר הרמב"ם. מה ביקש אהרן? ההלכה היא וכך היה, מי שמביא קורבן באותו יום של הקורבן זה יום חג שלו. אז הייתה חגיגה של השבט, ראובן, שמעון, כל יום מי שהביא קורבן, אותו יום בתוך עם ישראל אנשי השבט חגיגו, זה היום שלהם. היה קשה לאהרון, ומה עם החגיגה שלנו? זאת אומרת, איפה יבוא הייחוד שלנו בדבר הזה? אז מה פירוש שניחם אותו בנרות החשמונאים? קודם כל, עצם תקנת החשמונאים היא תאונה פה בדיקה. לא מצינו זכר ללחם הפנים. יש על פי חסידות וקבלה אדמו"רים שעורכים על הטיש שלהם 12 חלות. בבקשה? ארי. אז איך עושים את זה? אם את כל החלות בוצעים או לא חולים את זה בוצעים? אז גם קשור קצת לפרשה שהטל היה כאין קופסה מלמעלה, קופסה מלמטה. אז יש משהו, אבל סיפרתי כבר פעם סיפור שמופיע אצל גורי הארי על הנושב אחד מרבני דמשק, הרב גלנטי, שאיזה יהודי אחד שמע את ההדרשה שלו והחליט עם אשתו לעשות לחם הפנים. לא סיפרתי. הסיפור, יהודי פשוט, יהודי מן השורה, שמע דרשה על חשיבות לחם הפנים, לא הבין בדיוק, בא לאשתו ואמר, את יודעת מה? בואי נעשה לחם הפנים לכבוד הקדוש ברוך הוא. אבל קיצר, היא הלכה וקנתה סינור חדש, והוא הלך וקנה נפה חדשה והביא קמח משובח מאוד מהשוק, והפכו חלות, חלות יפות מרוחות בשמן וכדומה, עד מקום שאדם הגע. נו, מה עושים עכשיו? אז צריכים לתת לקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בארון הקודש. בקיצר, ביום חמישי בלילה היהודי הזה מתגנב לבית כנסת ומכניס את שתי החלות לארון. בבוקר ביום שישי בא שמש להכין את ספרי התורה, הוא פותח את ארון הקודש ומוצא שתם שתי חלות. ברור שהקדוש ברוך הוא שלח לו חלות לכבוד שבת. הוא לא קרא זה, בא הביתה בשבת בבוקר, היהודי מתגנב לראות את זה, והוא רואה שחלות אינם, בא הביתה מאושר, הקדוש ברוך הוא לקח את החלות, זאת אומרת הקורבן שלהם נרצה. כך נמשך הדבר, זה מביא וזה לוקח, מבסוטים. יום אחד, באותו יום חמישי בלילה שהוא מתגנב כדרכו, הוא לא הבחין שהרב יושב בבינה ולומד. אז הרב רואה, כלומר מה זה? אז הוא אומר, הרב הרי אמר דרשה לחם הפנים, אז אני שם לחם בפנים. אמר צפיק הורס, מה שעשית אסור לעשות ככה. קיצר היהודי חוזר הביתה נבוך, בא לשתוב, אומר מה שהיה לנו, התשאלי, עשינו דבר, צריכים לעשות תשובה על זה. בלילה בא חלום לרב, צב לביתך כמת אתה. אתה לא יכול לשאר לך איזה נחת רוח היה בשמיים ממה שהיהודי הזה עשה. ועכשיו שאתה מנעת את הנחת רוח הזאת, אז אין לך זכות קיום. סיפור זה מופיע אצל גורי ארי, אני לא יודע, בדמשק או משהו כגון זה. זה כמובן דוגמה קלאסית מצד אחד של עבודה תמימה, החשיבות של עבודה תמימה, ואיזה תועלת רוחנית יכולה להיות לאדם שמרגיש שהוא נותן קורבן לקדוש ברוך הוא לפי ההבנה שלו. אז זה דוגמה לעבודת חיקוי בלי מקורות, אבל מתוך אינטואיציה שבלב. אבל למשל, לא, איש אשר יעשה כמתכונתך, איסור גדול לעשות מתכונת של קטורת. אז זאת אומרת שבעיית להביא חיקויים, אנחנו בקושי אומרים, יהי רצון אם אתה חייב לחטאת, כאילו הבאתי חטאת. אז כתוב, נניח, בסוף התענית אומרים, עכשיו נתמעט דמי וחלבי, וזה הרי מה שמועלה על זה, על ידי הצום, אז גם כן משהו הדומה להבאת הקורבנות. אבל אין לנו דבר כזה, חוץ ממנורה. הרי קודם כל זה כתוב בתוספתא, במסכת סופרים. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. אומר הר"ן למה? שמדבר על זה. אומר הר"ן למה? מכיוון שזה דומה לנרות המקדש. איפה שמים בית הכנסת את החנוכיה? בדרום? מדוע? כי מנורה, נורה במקדש. זאת אומרת שרואים את הדלקת הנרות במנורה בבית הכנסת מעין דוגמה של המקדש. אז נכון הוא שצריכים להיזהר. אני חושב שאמרתי, יש ספר למעלה ממאה תירוצים על השאלה של הבית יוסף. בספרייה יש ספר עם למד וב תירוצים, כי למד וב זה מספר הנרות שמדליקים בחנוכה. כי הרי לא מצאו להדליק על הנר אחד והדליקו 8 נרות. אז צריך להיות, אז היום הראשון לא היה בכלל נס, כי זה היה שמן טבעי. אז יש גרסאות שכתוב, ולא מצאו להדליק אפילו את יום אחד, נפתרה הבעיה. אבל מקומות שלא כתוב ככה, אז השאלה היא איך זה בא. אז על זה יש כמה עשרות תשובות. הרב קוק אמר שיש איסור לעשות כלים בדמות כלי המקדש. זה מופיע כליו בתורה. אז אם עושים מנורה בת 7 קנים, זה עשוי להתחכך. אם השאלה אם כפתוריה ופרחיה זה לעיכובה או לא לעיכובה. זאת אומרת, אם אחד עושה מנורה בת 7 קנים, האם זה ממש חיקוי של המקדש או לא? מה רב קוק, שכדי לצאת ידי חובה מכל הבעיות האלה, התקינו נר כאן שמיני ונגמר הסיפור. אז באמת הנס היה ב7 ימים. מה שעושים 8 ימים זה כדי להימנע מחיכוך עם איסור התורה. זה עד כדי ככה העסיק אותו, כשבנו בתל אביב את אוהל שם בנדבה שחותנו של ביאליק השיג לו, והוא בנה את זה, אז אמרו ללנות גם קיימת, אני חושב עד היום, על כל כך שאני הייתי לאחרונה בתל אביב עוד ראיתי את זה, מנורה על בניין אוהל שם. אז רב קוק כתב לביאליק שיזהר לעשות שזה לא תהיה במתכונת המקדש. קיצר, ביאליק כותב לו בחזרה, תנוע דעתו של רבנו, יהיה בסדר, לא נעשה שום דבר וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא ראה בזה יסוד גדול. אז על כל פנים אנחנו למדים מכל הסיפור הזה שהדלקת הנרות במנורה היא חיקוי לעבודת המקדש, וזה המקרה היחידי. אז היה צריך להיות שרק בבית של כהנים יהיה. מה הפשט שכל יהודי בחנוכה הופך לכהן וכל בית הופך למקדש מכוח המנורה של המקדש? זה אומר הרמב"ן, זה מה שכתוב, שלך גדולה משלהם. הם, מה רצית? רצית להיות מי שיניג את אתה בגרמתך, כל עם ישראל במשך 8 ימים הופכים לנתינים של שבט לוי, וכל בית הופך למקדש. אז זאת אומרת, כאן תקף הרמב"ן את רש"י ואמר, בעלותך את הנרות זה לא רק אוראלי שאתה בניחמו אותו בזה שזה הדבר היחידי שמחכים את עבודת המקדש לא רק במקדש אלא בכל מקום דהיינו יש כאן הרחבה של הרעיון הזה אז ממילא אתה יכול ללמוד שמכאן זה יש יסוד גדול בהדלקת המנורה לכן בעלותך את הנרות זה, יש לו את היסוד המיוחד הזה זה כמובן גם מסביר את, את ההפטרה ההפטרה של שבת מחר היא הפטרה גם של חנוכה רוני ושמחי כי בבית שני הסמל של בית שני זה המנורה שראה זכריה ראיתם מנורת זהב כולה בגולה על ראשה וכו' וכו' וגם שם יש את הדבר הזה זה אפשרות אחת אני מנסה להגיד עוד איזה מהלך לפני הבוחרים של ההפטרות הייתה פה בעיה בפרשה שלנו הפרשה היא מגוונת יש לה, אתה זוכר יש לה המון המון נושאים ואפשר היה לבחור עוד דבר אז יש להניח שהם בכלילו כיוון שבעלותך גם השם בעלותך זה תנירות וזה הכניסה הראשונה לפרשה אז בחרו במנורה כמו שאמרנו על הסמל שלה בסוף הפרשה ישנם כמה פסוקים שכמעט הייתי אומר מבחינה מסוימת הם הפסוקים הכי חשובים בכל התנך בכל התנך כי מהו התנך? התנך הוא דבר אלוקים שהגיע על בני אדם באיזה דרכים מגיעים דבר אלוקים אל האדם? זה כתוב בפרשה כשהקדוש ברוך הוא רוצה להסביר למרים ואהרון את המדרגה של ההתגלויות אז הוא אומר אם יהיה נביאכם השם במראה בחלום אדבר בו לא כן עבדי משה פל פה אדבר בו תמונת השם יביט זאת אומרת מעלתו המיוחדת של משה רבנו על רקע כל הנביאים האחרים מופיע אצלנו בפרשה וזה הרי היסוד הגדול זאת אומרת דבר השם מגיע אלינו בדרכים מיוחדות בינם וזה היסוד של הנבואה אלא יש כמה דרגות בנבואה מהם הדרגות זה מה שאתה אומרת אז אתה יכול בהחלט להתפלפל מראה, חלום, מה זה וכו' וכו' אבל על כל פנים זה כתוב דרגת משה רבינו הרמב"ם עשה את זה אחד מעיקרי האמונה שנבואת משה רבינו היא מיוחדת במיניו שאין לה בר תחרות המושג נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, זה מושג שהמציאו הקורחים, או הקורחים, או אני יודע, הגויים. כי הם אמרו, אמרנו כבר, כמו שיש כתובים, אז לפני 120 שנה המציאו שם חדש, כתובים אחרונים. לא היה ולא נברא. יש לי, הספר הזה כתוב את הכתובים האחרונים. חשמונאים, בן סירה וכו' וכו'. אמרו, יש נביא ראשונים, אז יש כתובים ראשונים. כל הספרים שנכתבו בתנ"ך, אבל כמה זה לא היה ולא נברא. אבל המושג נביאים ראשונים מופיע בתנ"ך. הוא מופיע בזכריה. זכריה אומר, שימו את הנביאים הראשונים. והכוונה לנביאים של בית ראשון. נביאים של בית ראשון זה דרגה אחת. נביאים של בית שני זה דרגה שנייה. מאיפה אני יודע? כמו לא כתוב נביאים האחרונים. המושג של חלום, מה שכתוב בהפטרה שלנו, ויאירני כאשר יאור איש משנתו. יש פה ניסיון לאפיין את החוויה של הנבואה של בית שני. אני לא יודע מה מרגיש הנביא, אבל כאיש אשר יאור משנתו, אתה רדום ואתה מתעורר, כך הנביא הרגיש כשהמלאך העיר אותו לראות את המנורה. זאת אומרת, יש פה התייחסות לחלק השני, החלק האחרון שבהפטרה, שבפרשה, שמדבר על דרגות בנבואה, אם יהיה נביא השם, בחלום אדבר בו. והחלום זה לא חלום במובן שאנחנו מכירים, אלא זה חלום בהוראה של תת מודע, על מודע, אני לא יודע, כי אני לא יודע מה המתאימה של החוויה הזאת. אבל יכול להיות שיש בהפטרה התייחסות לא רק לטריאלטיה של הפרשה, גם לסופר השאלה. על כל פנים עולה מתוך כמה שאנחנו אומרים שיש מעמד מיוחד לדלקת העוד נורות במנורה. אז בפשוט למה? נכון הוא שגם בקטורת, הבאתי כבר פעם, יש פסוק בדברי הימים, כששלמה מבקש עזרה טכנית ממלך צור לקריטת העצים וכו' וכו', אז הוא רוצה לאפיין לו את המקדש הישראלי, אז הוא אומר לו, אני בונה בית כי אם להקטיר לפניו. למה לא להביא לו קורבנות? למה להקטיר לפניו? איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו זה הריח. אולי הקטורת היא היותר רוחנית, יותר ריחנית. אז כששלמה מבקש, אומר, אני בונה בית לא כמו כל העמים האחרים, להקטיר לפניו. אז גם לקטורת יש סטטוס מיוחד. אבל לאור אתה שומע מיד. מה זה אור? אז סיפרתי כבר שבאנציקלופדיה העברית יש עשרות עמודות תחת המילה אור. ובסוף כתוב, אחרי כל זה, אין אנחנו יודעים להגדיר בדיוק מה זה אור. זאת אומרת, גם מבחינה פיזיקלית, משהו, אבל הרי כתוב בתורה שהדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא יהי אור. מקרה הגבול שבין תוהו ובוהו, בין עולם מבולגן לבין עולם מסודר, זה אור. אז כולנו מרגישים בחגיגיות של האור, במיוחדות של האור. מכאן שכל הדלקת האור במנורה היא משהו גבולי בין העולם הרוחני לבין העולם... עובדה היא שהאור זה חלק מהפיזיקה, ואף על פי כן הוא גם ביטוי. זה הקושייה של... אגב, אותו ניסוע גם קורבנות למופיע, לכן לא הציטטתי את זה. הוא צריך את הקורבנות, אם הרב לא אומר לך, זה כתוב כבר בתהילים. על כל פנים, האור זה נקודת המעבר. עובדה שאנחנו משתמשים. זכיתי להערה, הבריא לי ברק, הבריא לי רעיון. מה זאת אומרת, אני מרגיש שכשאני לא יודע, יש לי איזה חושר, איזה בלוק על השכל, ופתאום נפתח לי משהו, ואת הפתח הזה אני קורא אור. אז יוצא שיש באמת באור דבר מיוחד במינו, וזה גם המהלך שלפנינו.
ניסיון להקשיר את היום.
אתה צודק, אבל גם על היום עצמו אני עוד לא יודע מה זה. אז זה אור, אנחנו חוזרים אותו באותה נקודה. לפתיחה של פרשתנו, מצוות העלאת האור במנורה, יש קשר להגות בסוגיות השבת והשמיטה. הציווי אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות השיג רבות את המפרשים. מה זה פני המנורה? המגמה של שבעת הנרות זה להאיר את פני המנורה. מהו הפנים של המנורה? רש"י פירש שפני המנורה הם נר האמצעי. אוקיי, יש קנה ויש שלושה מכאן ושלושה מכאן, והם צריכים להעיר. הפתילות היו מכוונות בצורה כזאת שהאור נזרק על הקנה המרכזי, ואז כמובן מתעורר הקושי המספרי. אם ככה, היה צריך לנסר יאירו שבעת הנרות, ששת הנרות. כי הרי הנר המרכזי לא מאיר על שום דבר. מה זה אל מול פני המנורה? הרי הוא עומד בפני עצמו. אז יש פה ציטוטים של כל הפרשנים ברש"י. בעל שפת אמת ביסס את תשובתו על דברי המדרש בצורה מאוד מאוד אופיינית. כתוב המדרש כך: המלך היה לו אוהב, אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד. במקום לשבת בארמון, הפעם הזאת אני מבקש לבוא לאכול אצלך ארוחת ערב, ארוחת סוף, שולחן המלך. הלך הוא עבור, לך ועדכן לי, תתכונן. הלך הוא עבור והתקין מיטה של אדיוט, כמובן הכוונה פה מיטה, לא מיטה לישון, אלא מיטה הסבה, זאת אומרת קורסה מכובדת למלך. מנורה של אדיוט, שולחן של אדיוט, מה שיש בידו לעשות, המלך עומד לאכול. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשים. ההופעה של המלך לא הייתה יחידאית, הוא בא עם כל הפמליה, עם המזכירות ועם השלישות ועם כל העוזרים שלו. סבבו מכאן ומכאן מנורות של זהב לפניו. המדרש לפי זמנו תיאר את ההופעה של המלך. אז המלך בא עם כל הדברים שלו, עם כל הביזריו. כיוון שראו אבו את כל הכבוד, הוא ראה שנעצרת מכונית על יד הבית שלו, ומתחילים לפרק משם מנורות, שולחנות, כלי זהב. התבייש והתמין את כל מה שהיה לו. אז הוא מהר סילק את השולחן, שאת הדברים שיביאו יהיה איפה להניח אותם. אז את כל מה שהוא הכין הוא קיפל ואמר, לא, זה לא מתאים למלך, והתמין את כל מה שהיה לו, שהיה הכל הדיוטות, הכל היו דברים פשוטים. אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאתה אני סועד? המלך נכנס ורואה ששום דבר לא הכינו לו, למה לא התקנת לי כלום? כיוון שהוא חיסל את זה לפני בוא של המלך, אז המלך לא הרגיש שהוא עשה את זה מדבר. אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, הפרדוקס הוא שהרי המלך כלי זהב יש לו בבית, הוא רצה לראות פעם איך יהודים מהשורה, איך, איך, איך הנתין שלו אוכל נורמלי. אז שם, הוא הפשיד את הכל. מה אמר לו, זאת אומרת, כל מה שאני רציתי, כי אין בדיחה הזאת, כי אין, אני אומר. היה מלך אחד שהיה מתגנדר מאוד בזקן שלו. היה לו זקן יפה, עשוי, מסודר. הוא אמר שאין לו, אין מי שיתחרה איתו. אמרו לו, יש במקום יהודי פלואיני שיש לו זקן יותר יפה משלך. שלח ואמר לו שהוא מוכרח לבוא למלך. המלך שלח לו, הלך היהודי והתגלח, הוא צריך הרי לבוא לפני המלך שיהיה מסודר, אז הוא התגלח בסכן שלו. רציתי לראות איך זה נראה טבעי, מה אתה אומר לי? אמר לו, אז המלך אומר לו, אמר לו, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך אני משתמש אליו בשלך. זה אני, המשל. ובעץ יוסף כתב, שם על התנחומה, זו כוונת הכתוב בעלותך את הנרות, אף שם אור קטן מאוד לעומת האור של מעלה, על כל זה אל מול פני המנורה הגדולה המאור של למעלה יאירו אותן שבעת הנרות, כי באמצעותן יאיר השפע הגדול. אל מול, זאת אומרת, הכיוון היה שמה שכתוב בתורה אל מול פני המנורה, הוא אומר סליחה מאוד, יש מודל, המודל הזה לא נראה לנו, המודל הזה לא מתגלה אלינו, אנחנו יכולים לעשות משהו שדומה לזה. אז אם אתה מבקש לראות מה זה אור, יש אור גדול. כשאנחנו מתפללים ונזכה כולנו במהרה לאורו, דהיינו אותו גילוי, אנחנו יכולים לעשות משהו שמתקרב לזה, משהו שהוא מקביל לו, משהו שיש לו איזשהו מגע עם הדבר הזה. ובפרשנות בעל שפת אמת, השפת אמת העמיק יותר, פני המנורה היא המנורה העליונה, דהיינו הרוחנית האידאית. הרעיון של אור הוא נהור אשרי אימה, בכמה מקומות יש בתפילה הביטוי מעשה הוא מקור האור, כי באורך נראה אור. האור שלך הוא האור הסופי, ולנו יש רק בבועה שלו, שכל המצוות הם רמזים למה שלמעלה. זאת אומרת שלמעשה אנחנו רק עושים חיקוי, אנחנו רק מבקשים לעשות דוגמה. וכאן אנחנו נכנסים כמובן לשאלה מעניינת. הרבה מהמפרשים תרחו, כשבתורה מסופר על המשכן, ביקשו לומר מה אידאה יש במשכן. אז גם בכוזרי, גם בשלה, בכמה מקומות יש שלמעשה המשכן יש לו דוגמה של מעלה, שיהיה הלב של האדם, המוח של האדם, הכבד. יש אפילו בין הפרשים שהגיעו גם לפרטים מדוקדקים מאוד. זאת אומרת, יש פעולות פיזיות שאדם חושב, אדם מסתכל, אדם שומע. והמשכן או המקדש זה אדם קטן או מודל, משהו מודליסטי. דיינו שיש רעיון של מחשבה ויש רעיון של הקרבת קורבנות ושל דם. דיינו אני מחפש איזה מקור. אז אמר השפת אמת, למעשה בעקבות הדברים, למעשה המודל האמיתי זה העולם הרוחני, ואנחנו בעולם שלנו יש לנו משהו שמדמה לדבר הזה. אז הפעולות הן שותפות. אז הוא אומר כל המצוות הן רק רמזים של מעלה, ולכן נקרא פני המנורה. מה פני המנורה? שהוא הפנימיות של המנורה שבמשכן. אל מול פני המנורה, אז השפת אמת עקף את כל הקושייה ואמר, אל מול פני המנורה, אל הפנימיות. יש עולם פנימי. כיוון שאין לי כלים לבטא את העולם הפנימי, לסרטט אותו, אז אני מוצא לעצמי דברים אדומים לדבר הזה. אז אני אומר, אתה תדליק אור במנורה. מה בטח? אתה לוקח חומר בעירה, וזה יכול להיות שמן, זה יכול להיות נפט, זה יכול להיות משהו. והדוגמה מפורסמת על ביתו של רב חנינה בן דוסה, שנתחלף לה בערב שבת בגבוש של חומר בבגבוש של שמן. אמר לה רב חנינה בן דוסה, מי שאמר לה שמן וידלק יגיד לה חומר וידלק. העובדה שיש חומר בעירה זה חוק פיזיקלי. למה ככה? הקדוש ברוך הוא ברא בעולם חומרים שאם אתה מקרב אותם אל האש הם מעלים אור, אבל האור הזה הוא רק בבואה של עולם רוחני, של אידאה. ואף על פי כן היו שבעת הנרות, אף שאין דמיון אור זה לגבי אור של מעלה. מה אתה משווה לי? אני מדבר איתך על אור, על מקור האור, ואתה אומר לי דוגמה, הראיה שאם אני לוקח מים ואני אשפוך על הנר הזה, אז הנר הזה יכבה. אם אני אקח כל מים שבעולם, אני לא יכול לחבות את האור שלמעלה. אז מה אתה משווה לי זה עם זה? רק שהמלך פוסל כלי מלכות כדי להשתמש בכלי אדיוטות. למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם? לא יודע. אני רק יודע שהוא מלך ויש לו את הכלים שלו, ולי אין, יש לי רק חיקויים. יש לי כלים של אדיוטות, ויש לי נר מחרס, והוא יש לו מנורה של זהב. אז המכנה המשותף שיש אור, אבל זה אפשי לעומת האור הגדול. אז הקדוש ברוך הוא היווה לו שהוא רוצה שבעולם הזה יעשו לו מנורות כאלה. למה? לא יודע, אין תשובה. אבל מה שיש בעולם הזה זה בבואה של העולם ההוא. הוא באמת, וכאן יש עוד מומנט אחד שאופייני מאוד לשפת אמת, הוא באמת על ידי זה הבושה שנתבייש והתמין כאליו, על ידי זה זכה שהתקבלו כאליו למלך. זה פרדוקס שפת אמת קלאסי. אם אתה באמת חושב שאתה יכול להרוס שולחן למלך, אתה לא שווה שום דבר. אז כל המושגים שלך על המלך זה כלי הדיוטות החרצינה שאתה שם על השולחן. אבל אם אתה מתבייש, זאת אומרת ברגע שאתה מגלה שהמלך הגיע והוא אמור להתארח אצלך, אז אתה רואה את הכלים שלו, אתה רואה שמש, אז מה אתה מנסה להדליק חשמל? מה אתה חושב שהחשמל הזה יכול להתחרות עם השמש? אולי יש קצר, אז אין לך חשמל. אין קצר בשמש. זאת אומרת, הכלים של הקדוש ברוך הוא, אם אני חוזר למשל, הם כלים של מלך, שאם יש לך שכל, תסלק את הכלים הטיפשיים שלך, וכשאתה מסלק, אז יש מקום להבנה יותר גבוה. כל עוד שאתה חושב שהכלים שלך הם כלים, נתאר לעצמנו, שהיהודי הזה לא היה מתבייש, היה משאיר את כל כלים על שולחן, באים המלצרים המלכותיים, ויש להם כלי זהב, ואין איפה לשים אותם, מה יש? כי יש פה כלים מחומר, יש פה כלים מחרצינה, אז הכלים המלכותיים לא יכולים להיכנס. לאיפה יכולים הכלים המלכותיים להיכנס? במקום שפינית עליהם מקום. את הרעיון הזה אמר רבי מקודם במילה אחת. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה שנותנים לו להיכנס. מה פרוש נותנים לו להיכנס? כשאני שלך הוא אני, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. כי הוא האדם לא חול הארץ כבודו, אז איפה אני אכנס? אבל אם אתה נסוג, ואם אתה מצמצם את עצמך, אז הצמצום הזה משאיר למקום המלכותי שיכנס. כי בוודאי האדם, אחרי כל ההכנות, צריך לבוא לידי בושה וביטול הזה. המילה ביטול, את השפת אמת משמעו, לא, אין לך ישות. כשאין לך ישות שאתה מבטל את הדברים האלה, אז יש מקום למעשה ומקום לעלות לפני המלך. הוא הביא משל מהעולם הפיזיקלי. זה תופס מקום, אם זה תופס מקום, אז איך אני יכול להיכנס? אבל אם אתה מצמצם, זאת אומרת, מהי הבושה? הבושה למעשה זה נסיגה. אדם מחביר, מה הוא מחביר? כשהוא עם לחיים אדומות, כשאדם זורם אז הוא חתיכת יש, כשהוא מחביר, כשהוא מתבייש, אז הוא מצטנף, אז הוא מסתמזם, אז הוא לא רוצה לתפוס מקום. אם הוא לא רוצה לתפוס מקום, אז יש מקום שהדבר הזה ייכנס. פני המנורה משמעו, איפה פנימיות המנורה? הוא בא כאן תשובה עקיפה לשאלת וכי לאורה הוא צריך. על האדם להתכוון במעשיו למשמעות הרוחנית פנימית הגנוזה בהם, שבעת הנרות, שבעת הנרות המאירים במנורה הם נרות גשמיים משמן, ואבל בכן יסוד עניינם רוחני, לכן האור הפך לשם נרדף, כמו שאמרנו, העיר לי הדבר הזה, הבריק לי רעיון. כל הדברים הללו הם עדויות שיש כאן זיקה רוחנית, אלא אין לי מילים, אז אני משתמש כמו שהיה חושך, אני לא הבנתי את הסוגיה, פתאום נדלק אור, המוח שלי נפתח, אז אני משתמש באותו דבר. האפשרות למגע בין מעשי האדם לבין התכנים הפנימיים נעוצה באורח פרדוקסלי בתפיסתו של האדם שאין משמעות למעשה ולעומת האמת הפנימית. כשאדם אומר אין לי הבנה בדבר הזה, אין לך הבנה, אז יש מקום שבו תיכנס אליך הבנה אחרת. אז זאת אומרת, הבושה נתפסת, או הבושה, הביטול, אתה לא מחשיב את מה שאתה עושה, אז אפשר לאור הגדול. לכן אהרון הבין שהוא לא יכול להדליק אור במנורה. הוא התבייש על הבושה הזאת שבגללו בחרו בו. פירוש זה של בעל שפת אמת לדברי הכתוב ולדברי המדרש מקביל לפירוש זקנו בעל חידושי ערים. פני המנורה, אמר חידושי ערים, זו שבת, ושישה הקנים מקבילים לימי השבוע שלפני שבת ואחריה. אם אני מקבל מה שאמר מהסבא, הוא פיתח, כשהוא אמר פני המנורה זה פנימיות, העולם שלנו הוא עולם גשמי, שבוע עבודה זה שבוע שאתה עוסק בדברים גשמיים. מה זה שבת? שבת מקנה ערך רוחני לכל העבודה, שבת מקנה פנימיות, כל מה שאני עובד, מתן היה אומר זו לשבת, זו לשבת, זו לשבת. זאת אומרת, הוא מבקש להכניס יסודות רוחניים בעבודה כמות החול. אז הוא בנה את המנורה בצורה כזאת. השבת, עובדה היא גם בהלכה יש לזה, מי שלא יבדיל במוצאי שבת יכול ללכת להבדיל עד יום שלישי, כי עד יום שלישי זה משתייך לשבת שעברה. הסיפור הפולקלוריסטי הזה שאנחנו מוסיפים בסוף מזמור צדיק ד' בתהילים, זה שיר של יום רביעי, צדיקי מתחיל בלחון רננה, אז למרות שהפרק מסתיים כשכתוב יצמיתם השם אלוקינו, כאן מסתיים פרק צדיק ד', מה אתה משאיר לכון הרנה? כי יום רביעי בבוקר מתחיל ההכנה לשבת. מה זאת אומרת ההכנה לשבת? אתה מבקש לומר מה המשמעות של המעשים שלי במשך שלושת הימים הללו שיבואו, הם מעשים שאני מבקש מהפנימיות של השבת להכניס פנימיות גם בשבוע. הקבלה זו יסודה בהנחה שהשבת היא פנימיות ימי המעשה, ומכוחה זורמת חיות לימות השבוע. כיוצא בהקבלה זו אף משמעות הבושה של האידיוט המארח את המלך במשל הנזכר במדרש. לעומת הבושה המתייחסת לשבת ורמוזה בדברי תיקוני זוהר בראשית. יש בגמרא דיון, הפסוקים האחרונים שנכתבו בתורה, מי כתב את זה? למה אי אפשר לומר שכתב אותו משה? כי כתוב הימות משה. נו, אז מה, אדם לא יכול לכתוב על עצמו בימות? ספר תורה פירושו של דבר הזדהות עם הכתוב. אדם הרי לא יכול לכתוב שאני לא כותב, מת לא כותב. אם וימות משה במשה, אז לא יכול להיות. אז לכן הגמרא אומרת שיהושע כתב את שמונת הפסוקים האחרונים. אז הגמרא שואלת, אז נמצא ספר תורה חסר שמונה פסוקים? אז הגמרא אומרת, משה, עד כאן הקדוש ברוך הוא מכתיב ומשה כותב, מכאן ואילה משה כותב בדמע. אז מה אם אחד בוכה, אז הוא כבר מת, הוא בוכה שהוא צריך לכתוב בדמע. אומר הגרא, בדמע, בדימוע, דימוע זה גם ערבוב, כשמשה כתב את ספר התורה, הוא כתב אותו בצורה שאנחנו מכירים, ואנחנו יכולים לקרוא את זה. אתה יכול לשחק עם האותיות. מכאן ואילך משה לא תפס את מה שאפשר לגזור מתוך הטקסט שהוא כתב. הקדוש ברוך הוא מכתיב ומשה כותב בדמה בבלבול, בצורה חלוקה אחרת של האותיות. ואז ממילא תיקוני זוהר מדבר על 70 פנים למילה בראשית. איך יכולה להיות 70 פנים? אתה יכול לחלק את המילה בראשית, אתה יכול לחלק את המילה בראשית בבר, בר אש, בר אש. אתה יכול לכתוב שיט, אתה יכול לגזור הרבה מילים מתוך הדברים האלה. אז אחד הגזרים האלה בראשית, ירא שבת. אתה יכול להרכיב את המילים ירא שבת. טוב, אתה מפרד לשבת, אבל אתה יכול גם לכתוב ירא בושת. אתה מתבייש. אתה עצם ההזכור של שבת מביישת אותך. למה? אוי, אני יכול לשמור שבת? אני יכול להיות במדריה כזאת של שבת מכל מלאכתו? אני יכול להתחרות עם היצירה של הקדוש ברוך הוא? אתה רואה שבושה, איך אתה יכול להתחרות? אם אתה מאמץ לעצמך את הבושה, הבושה עושה אותך כלא. אתה מתבייש. הלך אדם נשאר חיוורון. בחילופי חומרים בעולם שלך, חשבת שאתה חתיכת משהו, אתה בחתיכת כלום. חתיכת כלום, זה הרגשה של שבת. למה? לא רק בגלל האימנות, לא רק, אלא כשאתה לא יכול לתת לה את הבידוי. על ידי הבושה שבא לאדם בבוא השבת ויודע כי מעשיו צריכים לעלות לקבל פני שכינה, שזה עניין שבת, החזרת כל דבר למקומו ולשורשו. מה זה שבת? שבת שהכל נמצא בנקודה הבראשיתית שלו. על ידי הבושה יכולים לעלות באמת. הבושה זה לא רק איזה תופעה פסיכולוגית, זה תופעה שאומרת אתה מוחק את האישיות שלך, אתה מוחק את האישיות הלא טובה, ואתה מוכן לקבל פני שבת, לבושים של שבת. יש לו בגדים אחרים, הוא מתלבש בצורה אחרת. אני קורא בסוגריים, כך גם מוסיף להסביר חידוש הרי מתייחס העולם הבא לשבת. אחר המיטה, כשאדם באלמה דקשות, אז חל באמת בושה על האדם. כי הוא מסתכל על כל מעשיו, ורואה שאין להם שום משמעות לעומת האמת. וכך בכל מצווה, אחר כל פעולת האדם, בבוא לידי גמר המעשה או התפילה, צריכה לחול על האדם בושה. אני חושב ממר של קוץ, כשיהודי אומר להתפלל, אוי, יש לו הרגשה טובה, הוא התפלל טוב, זה שום דבר לא שווה. יהודי שחושב שהוא השיג הישגים רוחניים בזה שהיש שלו הוא משהו, שום דבר לא. כשאתה אומר לעשות מצווה, אתה אומר, אני עשיתי מצווה, יש לזה אני שלי פה, ברגע שאני שלך פה, אז לא יכולה להיות פה מצווה. זאת אומרת שהבושה זה רק כלי שבעזרתו אתה מבין איך אתה כלומניק. כשאתה היה בנבר דוק, היה מנהג מיוחד במינו, שבערב, בזמן שיש סדר בורסה בישיבות, היו שם בורסה, היו קוראים בירג'ה בסגנון היידישאי, בבורסה, היו מסתובבים בישיבה, וכל אחד היה אומר דברי בורסה לחברו. אחד הסתובב, צעיר שהגיע לנבר הדוק, ואמר, אני כלומניק. ניגש אל הרב אחד ואמר לו, גם אתה חתיכת כלומניק, ממתי נעשית משהו? כדי להגיע למדרגה להיות כלומניק, אתה צריך להיות משהו, אתה כל כך לא משהו שאתה באמת כלומניק. זה כמובן הפרדוקס שבדבר הזה. אבל כשאחד בבורסה המוסרתית, המוסרית הזאת אומרת שאני כלום, ואם הוא באמת מרגיש שהוא כלום, אז הוא יש. זה בדיוק הדבר. כי הוא יוצר מקום שבו הישות החדשה יכולה להתלבש עליו. אני חוזר, וכן בכל מצווה, אחר כל פעולות האדם, בבוא האדם לידי גמר המעשה, כל עוד שהוא עושה הוא עושה, אבל בגלל מה זה אור התפילה, צריכה לחול על האדם בושה, ואז מעשיו מקובלים. למה המצב מקובל? כי מתברר שהוא באמת חושב שהמעשים שלו לא בסדר. כי הוא ראה את המודל הקלאסי והוא בכלל לא שייר לדבר הזה. בסגנון קרוב נאמר בליקוטי תורה לאריזל. למה אתה בראש לכך נבחרת? זה שוב פטן מיוחד. כשאהרון התבקש להקריב את הקורבן הראשון, אמר לו, קח לה עגל. אבל לקח עגל, ואיך שהתקרב למזבח, אז הוא נרתע וחזר לאחוריו. אומרים חזר, למה הוא... כשהוא... עגל! אוי! אז הוא נזכר במעשה העגל, אז הוא התבייש. אז אמר לו משה רבנו, למה אתה בוש? לכך נבחרת. זאת אומרת, כיוון שזה התפקיד שלך, כך לומדים פשט. למה אתה מתבייש? כמובן שבפסיכולוגיה זה מובן טוב, כי הוא הרגיש שפעם אחת היה לו איזה שייכות למעשה הקרבה לא טוב, אז כל פעם זה צף ועלה לו הדבר הזה, אז ממילא הוא נרתע לאחוריו. אמר הרי, אתה בוש? לכך נבחרת. מכיוון שאתה בוש, מתבייש. הניסוח הזה משנה את התוכן. אתה בוש, ובגלל הבושה הזאת, זה הסגולה המאפיינת אותך, שלכך נבחרת. זאת אומרת, מכיוון שאתה מתבייש, אתה מתבייש, אז אתה לא רוצה לעשות את מה שמוטל עליך. זה עצמו. זה שאתה לא רוצה לעשות, זה הסימן שאתה כן מתאים לדבר הזה. בצורה כזאת, אמרו על פלויני, אמר לו רבו, תשב לדין. אז הוא אומר, אני מפחד לשבת בדין, אני ירא לשבת בדין. אז הוא אומר לו, אז מי אתה רוצה שישב בדין? מי שלא ירא. מפני שאתה ירא לשבת בדין, מפני שלך יראת שמיים, זה סימן שאתה באמת מסוגל לדבר הזה. אבל מי שחושב שהוא באמת, אז הוא באמת לא מתאים. אז הוא אומר, הנה הקאץ' פה. השלילה היא שמידע לחיוב.
מה שקרה עם הרב לבצע. הוא לא רצה להיות רב, אז הרב שלום אמר לו, מה אתה רוצה שאלון? יגאל אלון יהיה רב של הרומא.
אני יודע שהוא אמר לו, האמת היא ששניהם צודקים. הוא צודק שהוא לא רצה לגבי, הוא ירא הוראה. הוא יורה הוראה, הוא לא עושה לו, אז מי יורה הוראות? אפשר לזמן, היה איתי פרקטי. רב אבינדור, במדרגה שלו, אמר לו, יש לו זמן, תפסיק להיות במדרגה שלך, ותרד אלה, לך בוש, כי לך נבחרת. כי אין הפרדוקס הזה של האימנות, הנסיגה, הבושה, הנותן למעשה את מלוא משמעותו, והמצוי ברעיון השבת במעשה המנורה, הוא אף עניינה של השביתה בשביעית. מה אמרו לך בשמיטה? שש שנים אתה מסתובב עם הרגש שאתה בעל הבית. אתה בעל הבית, אתה עושה פה מה שאתה רוצה. אתה גודר, אתה מונע מאנשים לקבל את הפירות. זה שלך. זה שלך, אז אתה, יש לך משהו. אמרו לך, שנה אחת מתוך מחזור העבודה שלא יהיה שלך. הרי במשך שש השנים אתה באמת שלך, עובדה היא שאתה חייב להביא תרומות ומעשרות. אתה חייב את האדמה שלך. אבל האדמה שלך יוצרת בך הרגשה של ישות, אמרו לך סטופ. אחת לשבע שנים, אל תחשוב שהאדמה שלך. לחשוב שלא האדמה שלו, זה יעשה אותך לבעלים אחר כך לשש השנים הבאות. מפני ציווי הבעלים, מתברר שיש בעל הבית עוד יותר גדול. אבל הבית הגדול אמר, כי לי הארץ, אז ממילא תימנע מלעשות. זאת אומרת, אותו פרדוקס שאני עושה, ואחר כך אומרים לא לעשות, כדי שתדע שבאמת אתה לא יכול לעשות. והיא המקנה לשש שנות העבודה את משמעותן הפנימית. היסוד הזה של הפנימיות, זה מה שאומר, את פני המנורה. שיש בעולם יסודות פנימיים, זה, כמו שאמרנו, התוכן של המשכן. עוד יותר זה התוכן של המנורה, כי בכלים האחרים אתה יכול לומר שיש להם תוכן לכשעצמם, במנורה יש לה כל היסוד שזה האור, והאור זה יסוד פנימי, והיסוד הפנימי הזה הוא שמבליט את המיוחד שבמנורה, ולכן על המנורה נאמר הבושה. המשל הזה שחזל אמרו במדרש, שאם המלך זה בית אב לכל העבודות של האדם, התמנתו של האור האידיוטי מפני האור השמימי, הקדוש ברוך הוא ברא גם את העולם האידיוטי, האנשים מסלסלים בו, זה תמצית נקודת הניסיון, להשתמש באור אידיוטי ולדעת שהוא אידיוט, ולכן ברגע שיש לו התנגשות עם האור השמימי, תחסל, תוריד את כל הכלים, תפנה מקום לכלים האמיתיים. היא הערובה להעלתו, כך במעשה המנורה, כך בבושתה של שבת, וכך בשביתתה של השביעית. הרי לנו מכנה משותף שהבושה היא הכלי שבעזרתו, פרדוקסלית, אתה בונה את כל העולם החדש.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.